בוקר טוב, אנו עומדים בדברי תוספות הקטן שאם רצו בדין להושיב את שניהם, אני קורא את תוספות. אמר רבי יהודה, אני קורא את הגמרא, תנו רבנן ועמדו שני אנשים, מצווה לבעלי דינים שיעמדו. השאלה מתי? לפי דעת תנקמה יעמדו כל הזמן. אמר רב יהודה, לא כל הזמן. שמעתי שהם רצו להושיב את שניהם מושיבים. איזה אסור שלא יהיה אחד עמוד אחד יושב. רק רוצה קודם לקצר את דבריך. אז מתי יש ועמדו אליבא דרבי יהודה? מתי נאמר ועמדו? זה חובה. אז הגמרא אומרת בעמוד ב' כך, אמר אולה מחלוקת בבעלי דינים. אבל בעידים דברי הכל בעמידה. דכתיב ועמדו שני האנשים. אז קודם כל נאמר בגמרא שוועמדו הולך על העדים. טוב, זה ברור. אבל אני חוזר על הפסוק בעוד הפעם, בפעם ה. ועמדו שני אנשים אשר להם הריב. אז עמדו שני אנשים, זה העדים. דברי הכל בעמידה. אז מתי זה שני אנשים? בעידים, בעמידה. אז מתי זה אשר להם הריב? אז בא לנו עכשיו רבונה. אמר רבונה מחלוקת בשעת גמר דין, בשעת מסע ומתן בין רבי יהודה לחכמים, שלפי חכמים צריכים לעמוד, לפי רבי יהודה ישבו. בשעת גמר דין, דברי הכל, דיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידה. אז בשעת גמר דין, דברי הכל, דיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידה. זאת אומרת, הפסוק אשר להם הריב, מעמיד רב יהודה בשעת גמר דין. אז הוא מחלק בין מסע ומתן לגמר דין. אבל אחר כך הוא אומר, דכתיב וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם. זה לשון אחד. לישנה אחרינה, מחלוקת בשעת מסע ומתן, על בשעת גמר דין, דברי הכל דיינים בישיבה, בעלי דינים בעמידה. אבל לא מכוח הפסוק, אלא דהעידים כגמר דין דמו. וכתיבו ועמדו שני אנשים. אז אומרת הגמרא שקבלת העדות היא כמו גמר דין. דברי העדים עומדים. אז בגמר דין בעלי דינים צריכים להיות בעמידה. אז האם נלמד מזה, מתוך הגמרא, שבעלי דינים צריכים להיות בעמידה גם בזמן אגדת העדות? כי הרי כתוב כאן שבעלי דינים בעמידה דהעדים כגמר דין דמו וכתיבו ועמדו שני אנשים. זאת אומרת, הגמרא אומרת שלמה העדים צריכים לעמוד בעדותם? כי זה כמו גמר דין. ואמרנו שבעלי דינים גם הם צריכים לעמוד בשעת גמר דין. אז יוצא אחד ועוד אחד זה שתיים, שהם יעמדו בזמן קבלת העדות. האם זה נכון? אבל תוספות אומרים בעמוד א', אני קורא, שאם רצו בית דין להושיב, ועידה סנהדרין פרק כהן גדול, דאמר לשמעון בן שטח, ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בך. אז למה הוא העמיד אותו? הרי לפי רב יהודה אפשר להושיב, עתיד לא רב יהודה. הסיפור הזה הוא סבר כמו חכמים. ולדידי, מה יגיד רבי יהודה? יגיד שהסיפור הזה היה בשעת גמר דין, אבל כתוב שם עמוד על רגליך ויעידו בך, ויעידו בך, משמע בזמן העדות, לא. לדידי הסיפור הוא לא כמו שכתוב הלשון הזה, אז הלשון הזה ויעידו בך זה לפי חכמים, אבל לדידי של רבי יהודה הוא יגיד עמוד על רגליך ושמע את גמר דינך. לדידי בשעת גמר דין עבה ולא בשעת קבלת העדות, שהוא תחילת דין. התוספות אומרים שקבלת העדות היא תחילת דין, ובעמוד ב' כתוב שקבלת העדות הוא כגמר דין. אז האם קשה מהתוספות, מהגמרה על התוספות, שהגמרה אומרת שקבלת העדים כגמר דין דמו, תוספות העדות כזה, האם זה סתירה? ויותר מזה שבסנהדרין יוטט, התוספות אומרים שקבלת העדות כגמר דין. אני קורא בתוספות סנהדרין, בטח עיינתם בזה, בסנהדרין יוטט, ינאי המלך עמוד על רגליך ויעידו בך. מי שיש לו סנהדרין יפתח, מי שאין לו יכול להקשיב בעל פה. ינאי המלך, בוקר טוב רבי שבתא, ינאי המלך עמוד על רגליך, אני קורא את התוספות בסנהדרין, יוטט, מקביל לתוספות שלנו. ינאי המלך עמוד על רגליך, כך אומר שמעון בן שטח. ודברי הפרק שבועת העידות, אם רצו להושיב את שני מושיבים, דנו אסור על אחד עומד ואחד יושב, אם כן לא היה מלך צריך לעמוד, בלבד שישב אותו שכנגדו. תירוץ ראשון אומר התוספות, דיני נפשות שייני. מה שדיברנו כאן על שמותר להושיב הכל זה דיני ממונות, נפשות חמור שצריכים לעמוד. אינמי אומר התוספות, אינמי, תירוץ שני. אך אהב קבלת העדות, הרי הוא אומר לו, עמוד רגליך ויעידו בך. אך אהב קבלת העדות, קבלת עדות כשעת גמר דין. זה כמו גמר דין. ובשעת גמר דין אמרה פרק שבועת העדות, דברי הכל דיינים בישיבה, בעלי דינים בעמידה. אם כן יש להיזהר כשבדין מושיבים שני בעלי דינים שלא ישבו בשעת קבלת העדות. בוודאי לא בשעת גמר דין. קבלת העדות דמי גמר דין חשיב. מה רואים מהתוספות? ששני בעלי התוספות נחלקים האם רגע קבלת העדות ביחס לבעלי הדינים זה כמו גמר דין או כמו תחיל הדין. פה כתוב שזה כמו גמר דין, ואצלנו כתוב שזה כמו תחיל הדין. אבל לגבי העדים עצמם זה כמו גמר דין. מה ההסבר בדבר הזה? הסברתי בשם מורי ורבי רב דוד פרוברסקי שהוא הסביר. שהוא הסביר שיש מעין פעמיים גמר דין בכל משפט. אחד, גמר דין של המציאות. אחד, גמר דין של הדין של המציאות. מה זה נקרא גמר דין של המציאות? נגיד שניים מתווכחים על הלוואה. זה אומר שילמתי לך, זה אומר לא שילמתי לך, זה אומר איפה השטר, זה אומר השטר עבד לי. סיפורים. אז מביאים שני עדים, שהעדים מעידים שהיה שטר, והוא דורש לכתוב לו שטר חדש. אז השאלה אם כותבים שטר חדש, על פי דברי העדים שמעידים, זה הוא אומר לא, זה עד מפי עד פסול, והוא אומר לא, זה כשר. אז אז, אז, אז כל היום מתווכחים על, על שתי עובדות, אם היה מלווה בשטר, הוא היה מלווה בעל פה, בשתיים, אם תמצא לומר היה מלווה בשטר, אם הוא פרה לו או לא פרה לו, אם הוא רשאי לכתוב שטר חדש, אז יש להם ויכוח מציאותי, ויכוח הלכתי. ויכוח מציאותי, אם היה מלווה בשטר או לא היה מלווה בשטר. ויכוח הלכתי, אם הוא נאמן לטון פרוע או לא נאמן לטון פרוע. ויכוח הלכתי, האם הדין הוא שקודים שטר חדש או לא, זה ממש דבר מסובך מאוד. וכהנה וכהנה רבות, כאשר הצדדים מחולקים גם מהיה, גם על העובדות, וגם חלוקים מה המשקל או מה הדין של העובדות. אז מה תפקיד העדים? אין תפקיד העדים ללמד את הדיינים הלכות, רק ללמד אותם את המציאות. אז לימוד המציאות זה נקרא גמר דין, שהדיינים מקבלים את העדות מפי העדים. בוקר טוב דני. כלומר יש כאן גמר דין על המציאות, כך הסביר מורי ורבי נפקא מינה, שהעדים לא מלמדים את הדיינים איך ההלכה במקרה הזה, אבל רק מהו המקרה שאכן היה. כלומר, העדים מעבירים את המציאות לדיינים. ויש לדבר הזה שלוש השלכות. אחד, ברגע שנגמר העדות של העדים, יש כלל אין עד חוזר ומגיד. אדם לא יכול לחזור ולהגיד אחרי, תוך כדי דיבור לעדותו או לעדות חבריו. נגמר זמן אגדת העדים, נגמר השלב הזה, אין עד חוזר ומגיד. זאת אומרת, נגמר השלב של הגמר דין על המציאות. שתיים, שזה כל זה חייב להיות ביום, כי קבלת עדות היא ביום ולא בלילה. שלוש, שזה גמר דין. אם זה גמר דין, אז על זה נאמר, ועמדו שני אנשים לרבי יהודה. אז אם כן, בעוד של תנא קמא בכל השלבים נאמר ועמדו שני אנשים, רבי יהודה אומר לא. בתחילת הדין בשלב הטענות, שאנשים טוענים אחד עם השני, לא צריך לעמוד, אפשר לשבת. ואם הדיינים, עכשיו באים לשאלה, האם, שתי שאלות, האם העדים צריכים לעמוד בזמן העדות? ושאלה שנייה, האם גם בעלי הדינים צריכים לעמוד בזמן העדות? למה? כי יש כאן קבלת עדות שגמר דין ביחס לעדים, ואולי היא גם גמר דין ביחס לבעלי הדין. ואז הדין נותן ככה, שאפשר לומר שקבלת העדות הוא סוף תפקידם של העדים, שאחרי זה נגמר הדין. כן, ושכחתי להגיד קודם נפקמינה שלישית, בזה שזה כמו גמר דין, שבית דין מוסר לבית דין, כבר אמרתי איזה פעם, שבית דין אחד יכול לשלוח לבית דין אחר שטר קבלת עדות. קיבלנו עדות כך וכך, אנחנו לא יכולים להמשיך כי אחד הדיינים חלה, או כי בעלי הדינים עברו פתאום לעיר אחרת, הנתבע עבר לעיר אחרת, אז אנחנו מוסרים לכם את שטר קבלת עדות, ולא אבה כמו עד מפי עד, שעד מפי עד פסול. אבל פה זה עדות שנתקבלה בבית דין. אז הם מוסרים. אם כן, שלוש נפקא מינות יש. רק רגע. בוקר טוב. רק אני אחזור מחילה למשפט, אני אסכם. שלוש נפקא מינות יש מזה שקבלת עדות היא כגמו גמר דין. א', שאין עד חוזר או מגיד אחרי גמר עדותו. שתיים, שהעדים צריכים לעמוד בזמן גמר הדין, בזמן קבלת עדות שלהם. שלוש, שגם בית הדין יכולים לשלוח לבית דין אחר שטר קבלת עדות, וזה לא עד מפי עד, אלא עדים עדות כאולי בית דין. בבקשה, שאלה.
למה זה נובע
מזה שזה גמר דין? זה לא גמר דין. אין עד הדין. הדין הוא
שיכולים
להעביר
הדין.
הדין הוא שיכולים להעביר הדין. מה, על שלושתם אתה שואל או על אחד?
על שלושתם? שתגידו על כל השלושה.
כל השלושה. נתחיל להסביר עוד פעם אחד-אחד. נפקא מינה ראשונה, שאין עד חוזר או מגיד. מה זה נקרא? בכל שלבי המשפט אפשר להתווכח מהיום ועד להודעה חדשה. ועד שאדם לא יצא מבית דין, אז הוא יכול לטעון טענות מה שהוא רוצה. אבל העדים, ברגע שגמרו את עדותם, נסתיים עדותם. כלומר, יש שני הליכים בעצמם בתוך העדות. הליך אחד שנקרא אמירת העדות, שהעדים אומרים מה הייתה מציאות לפי דעתם, ימי למשטר, ימי לבעל פה. שתיים, שבדין מקבל מציאות זאת כאמת מציאותית. זה נקרא גמר דין, זה נקרא קבלת עדות. כלומר, יש אמירת העדות ויש קבלת העדות. ברגע שנתקבלה העדות, אצל בדין נסתיים השלב הזה, אז זה נקרא גמר דין. דהיינו, נסתיים לא המשפט כולו, אבל נסתיים שלב קבלת העדות. כלומר, בדין קיבלו את המציאות, לכן אין חוזר או מגיד. זה מובן, נפקא מינה ראשונה?
כן ולא. בוא נניח
כן ולא. מה לא?
המשפט הראשון שלו היה שטר. אחרי זה שואלים אותו עוד 10 שאלות, בשאלה ה-15 הוא אומר, הוא לא היה שטר, הוא יכול לעשות את זה?
כן,
זה תוך כדי דיבור, למרות שעבר זמן נהיה זה...
כן, בתוספת הכתוב לא רק זה, תוספת בסנהדרין כתוב לא רק זה, אלא גם אם יש עוד עדים שמעידים אחריו וכולם היו בתוך כדי דיבור, אז זה כולם נחשבים רצף אחד, והראשון יכול להגיד, רבותיי, אני רוצה להגיד, אני שיקרתי מה שאמרתי קודם, זה לא נכון, זה ההפך. אומר לו, שיקרת, נתלה אותך בכיכר העיר, תתלו אותי, אבל העדות היא, אני חוזר בי. אז כל עוד שלא נחקרה, לא רק אמירת העדות, אלא גם דרישות וחקירות שנוהגים מדין תורה גם בדיני ממונות, ומדרבנן, שאני רוצה להבין, לא. אז בקיצור...
לאותה כיתה או כל כיתות?
איך?
זה נכון רק לאותה כיתת עדים או לכל הכיתות. כיתה ראשונה סיימה, כיתה האחרונה מתחילה להעיד, הוא עדיין עם כל הקום ולהקיד.
אבל הכל היה תוך כדי דיבור או לא?
זה. הדיינים סיימו לכל כיתת עדים ראשונה.
אבל המיון שלך שאתה קורא להם כת ראשונה או כת שנייה או כת שלישית, זה לא, זה מלאכותי. כי ברגע שכולם העידו תוך כדי דיבור, זה כולם ברצף אחד, אז נקרא להם, למה לא לקרוא להם כת אחת? מה לי, שתי כיתות של 15 עדים שזה 30, או כיתה אחת של 31 עדים, אם בדין רוצה לשמוע את כולם. כל העדים שהעידו, אבל בתנאי שכל העדים העידו תוך כדי דיבור. אבל אם זה אחר כדי דיבור, אז זה לא. שלום עליך רבי ומורי. כלומר, אם העדים הם עדים ברצף, אבל אם העדים האלה גמרו, ועכשיו, אני יודע, בדין חושבים שלא צריך יותר עדים, פתאום באים עוד עדים חדשים, אומרים, יש לנו משהו להוסיף, וזה אחר כדי דיבור, אז זה לא מצטרף לכמה עניינים. זה רבה, אומר במכות, אמר רבה, בדף, ועמוד א', והוא יגיד אותו דיבור. אם ידעו גם אותו דיבור, זה כל הדינים של המשנה שם, דנו שקרוב הפסול וכו'. טוב, אז נעבור אחד אחד ונראה אם זה מסביע את רצונך או את רצון כולם. אולי נכתוב את זה, אז מישהו מוכן למחוק את הלוח בכלל ונכתוב את זה באיזשהו שלב. אז אם כן, אנו דנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ברוך במה מתבטא המושג שקבלת העדות היא כגמר דין ועכשיו אני מוסיף ביחס לעדים מתבטא בשלושה דברים שאני זוכר עכשיו אולי יותר אחד שכשהעדים גמרו את עדותם אין עת חוזר או מגיד, כלומר יש כאן הליך של קבלת העדות, אין עת חוזר או מגיד, אז זה כבר, כלומר יש אמירת העדות ויש קבלת העדות, להסתיים שלב הקבלה זה נקרא גמר דין, בדין קיבלו את המציאות. שתיים, שעדים לא יכולים להעיד מפי עדים, כי עד מפי עד פסול, אבל אם עד אומר, ראיתי עדות שנחקרה בבית דין, כלומר בית דין סיימו לחקור וכבר קיבלו את העדות, אז הוא לא מעיד על האמירה של העדים, הם אמרו כך וכך, כי זה עד מפי עד. כאילו הוא מעיד על האמיתות, העובדות שנתקבל בבית דין. וגם בית דין כותב על זה, יכול לכתוב על זה שטר ולמסור לבית דין אחר, זה נקרא עדות שנחקרה בבית דין. אז זה גם מראה, מתוך כך, שהעדות נסתיימה, אבל בדין כותב פסק דין על המציאות, המציאות היא כך וכך וכך. זהו הדין השני. מזה נובע שהעדים בעצם יכולים ללכת אחרי שגמרו את עדותם. זאת אומרת שהגמר דין ביחס לעדים זה עדות העדים. לכן העדים צריכים לעמוד. עד מפורש בעמוד ב' דה העדים כגמר דין דמי. כלומר שהעדים האמירה שלהם זה כמו גמר דין. עד כאן גמר הדין של העדים. עכשיו באנו לשאלה. אצל בעלי הדינים, מתי זה נחשב גמר דין שהם צריכים לעמוד? האם תוצאות המשפט, מה שהשופט מקריא, כי אמרתי אחרי השלב של העובדות, דנים הדיינים, מסע ומתן של הדיינים, מה המשקל של העובדות, מה זה אומר, נגיד מצאתי מקרה שאחד אומר היה לי שטר ויש לו שני עדים והוא רוצה שיכתבו לו שטר, אז בדין דנים, האם קודם שטר או לא, אז כן על פי בבא קמא צדיחת מבואר בגמרא ששטר גם כן, אם אמרנו שיש מושג עדות שנחקרה בבית דין, אז בבא קמא צדיחת יש עוד מושג שכל שטר שעדים כותבים זה כמו עדות שנחקרה בבית דין. כלומר, שעדות מפי השטר זה עדות, אפשר לכתוב שטר חדש. אז העדים העדים ראינו שטר שנחקר, של עדות, והם כותבים שטר חדש, הם מוסרים את זה לבן אדם, ואם שטר חדש, הוא לא יכול להגיד פרוע. אז הפסק דין לא יכול להגיד פרוע, כי כותבים שטר חדש. זה הפסק דין שהוא גמר הדין של הדין. עכשיו, בגמר הדין של הדין, גם ברור שבעלי הדינים צריכים לעמוד, וברור שהעדים כבר מזמן הלכו הביתה. אבל בעלי הדינים צריכים לעמוד בגמר הדין. עכשיו נחלקו שני בעלי התוספות, האם אותו שלב של גמר הדין של גמר העדות, שזה גם כמו גמר דין, האם בעלי דינים צריכים אז לעמוד. לפי תוספות שלנו הם אומרים אצלנו שלדידי בשעת גמר דין הבא, ולא בשעת קבלת עדות, שהוא תחילת דין. אפשר לשאול לתוספות, הרי בגמרא בעמוד ב' כתוב שזה הדעת העדים זה גמר דין, תשובה, הכל יחסי. בעמוד ב' כתוב שקבלת העדות זה גמר דין ביחס לעדים. ובאותו משקל גם בעלי הדינים צריכים לעמוד בגמר דין דידהו. כלומר, יש גמר דין על המציאות, זה העדים, ויש גמר דין של בעלי הדינים, ואז הם צריכים לעמוד. אבל מה דין אגדת העדות? זה גם גמר דין לגבי העדים שגומרים לגבי בעלי הדינים, כן או לא? תוספות פה כתוב לזה כמו תחיל הדין, ובסנהדרין התוספות סבורים שקבלת העדות זה כמו תחיל הדין, כלומר בזמן שלב העדות גם בעלי הדינים צריכים לעמוד. לסיכום, מה שיטת רבי יהודה? שבזמן גמר דין בעלי דינים צריכים לעמוד. מתי זה גמר דין? גמר דין ממש או אפילו בזמן קבלת עדות. נחלקו בזה שני בעלי התוספות, וגם נראה מה אומר הרן. הרן, בוקר טוב רבי ברוך, בוקר טוב, מקומך שמור לך. מקומך שמור לך, למה אתה מפקיר אותו? יש פה רן, רק רגע, אני רוצה לסיים את הרן, אחר כך נשמע שאלות. אני רוצה לצרף את הרן לנושא הזה. רן, בדפים שלי זה דף י"ד עמוד א', דף י"ד עמוד א', נראה אם אני אמצא את זה עכשיו. בדפים שלי, יש לי ש"ס רגיל, ש"ס וילנה. נגיד לכם איזה דיבור, אתם תגידו לי בש"ס שלכם, עוז והדר, איפה זה? דף י"ד עמוד א', ודאמרינן, ודאמרינן. תכף אני אמצא את המשפט הזה. רגע. רגע. בסוף הקטע ממש, זה קטע מאוד גדול, כבר קראנו אתמול את רובו חוץ מהגמרה של האווז, כדי צריך ללמוד את הגמרה. אני מתחיל מהמילה ועוד. הרן דיבר, רוב הקטע היה מוקדש לנושא שדיברנו עליו אתמול, האם ישיבה או עמידה של הדיינים או עמידת הבעלי דינים והעדים זה מעכב או לא מעכב, הרן אמר שזה לא מעכב. ועכשיו אני מתחיל בסוף של הרן, בערך 5 שורות לפני סוף הקטע. ועוד, אולה דקה אמר, מחלוקת בבעלי דינים, ורבון אמר מחלוקת בשעת משא ומתן, ברב יהודה שייכי, ולכן הלכה כמותו. ונמצא עכשיו, סיכום ונמצא עכשיו. מהמילה ונמצא עכשיו. דיינים בישיבה, בעלי דינים בעמידה. אבל אם רצו בדין להושיב את שניהם, מושיבים. עד גמר דין מושיבים. אבל בשעת גמר דין, דברי הכל, דיינים בישיבה או בעלי דינים בעמידה. עכשיו, מה זה גמר דין? וירושלמי בפרק זה בורר, משמע, דבעלי דינים בעמידה בשעת העדות. כלומר, שבשעת העדות זה גם בעלי דין בעמידה. וגמרן נעמי מוכחה אחי. דאמרי לאלה ינאי המלך, עמוד על רגליך ויעידו בך. זה הפרק כהן גדול. אז מה רואים? רואים ש... צריכים בעלי הדינים לעמוד גם בשעת העדות, כלומר קבלת עדות כגמר דין. כלומר הוא מצטרף לתוספות בסנהדרין. אז אם כן, אני ארשום את זה שזה יהיה ברור. הנושא, האם קבלת עדות זה כתחילת דין או גמר דין? האם קבלת עדות כגמר דין או כתחילת דין? הנושא הזה מתחלק לשני חלקים. אחד ביחס לעדים, ואחד ביחס לבעלי הדין. ביחס לעדים, אז עדות כגמר דין, ועדים ועדים ועמידה. זה לכולן, כתוב בפסוק, ועמדו שני אנשים, זה בזמן העדות. זה נפקמינה...
עדות הפרטית של כל אחד.
כן, כן. זה נפקמינה ראשונה. נפקמינה שנייה היא שאחרי שלב קבלת העדות אין עד חוזר ומגיד. למה? כי נתקבלה עדות על המציאות. דבר שלישי שנובע מזה, שבית דין יכול לכתוב שטר קבלת עדות ולשלוח לבית דין אחר שידון על זה ועל פי זה, כמו שאפשר לשלוח פסק דין. אז מה רואים? שביחס לעדים זה עדות על המציאות, כי העדים לא פוסקים את הדין. אז ביחס לעדים זה גמר דין. גמר דין ביחס לעדים, כעדות על המציאות. עכשיו, ביחס לבעלי הדין, אז תוספות בשבועות למד עמוד א', כתבו של רבי יהודה, אין צריך בעלי דין לעמוד בשלב העדות, שהוא תחילת דין. זה תוספות בשבועות. יחד עם זה תוספות ותוספות בסנהדרין י"ט א', כתבו בתירוץ אחד, בתירוץ א', גם חושבים ככה, שתרצו דיני נפשות שייני. ובתירוץ ב', כתבו שקבלת עדות הוא כגמר דין וצריך עמידת בעלי דינים, וגם הר"ן בסוגיין כותב כך, וכן כתב הר"ן בסוגייתנו. נובע מזה עוד דין אחד שצריכים להגיד אותו, והוא ש בית הדין בדיני ממונות חושבים בסנהדרין שדנים מקבלים עדות ביום ומורים את הדין בלילה. לומדים את זה בסנהדרין מפסוקים, לומדים את זה בסנהדרין מפסוקים שדנים ביום וגומרים בלילה, אבל קבלת עדות חייבת להיות ביום, חייבת להיות ביום. למה? כי הזמן של העדות זה ביום. אז לא יעזור לנו להגיד שקבלת עדות זה כגמר דין, זה כגמר דין ביחס לבעלי הדינים, אבל ביחס לעדות, העדים בדין צריכים לקבל את העדות, זה ביום. עכשיו נראה את תוספות לקמן למדה לדמות בעת. נראה, רק רגע, אני רוצה לראות עוד תוספותי וכבר נשמע שאלות. כן, הגמרא לומדת מפסוקים. שפסוק אחד אומר, והיה ביום הנחילו את בניו, שקבלת עדות זה כתחילת דין. ופסוק, וכתוב עוד פסוק, בית דוד דינו לבוקר משפט. ופסוק אחר אומרים, ושפטו את העם בכל עת. אז מכאן לומדים שתחילת דין ביום. והעדות היא כמו תחילת דין, כי ביחס לכל המשפט, ביחס לכל המשפט, אז קבלת עדות היא תחילת דין. תגיד לי, הרי תוספות אמרו כאן שקבלת עדות זה כגמר דין, ביחס לעדים זה כמו תחילת, ביחס לעדים זה כמו גמר דין, כי העדים סיימו את תפקידם. על ביחס לכל המשפט, הרי כל המשפט בנוי על בירור המציאות, אז קודם מתחיל בירור המציאות, אחר כך הפסק דין. אז דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה, אז זה המשפט. אבל קבלת עדות חייבת להיות ביום. זאת אומרת, לגבי זה אנחנו אומרים שקבלת עדות היא ביום, לעניין שזה זה כמו תחילת דין. אז כן, ביחס ל, אני מראה לכם שביחס לעדים עצמם גמר דין, ביחס לעדים העדות היא כגמר דין, אבל ביחס לכל המשפט העדות היא תחילת דין, ולכן עדות היא חייבת להיות ביום. אני אכתוב את זה מספר 3, וזה קבלת עדות לא ביחס לבעלי הדין, אלא מה המשקל של קבלת עדות ביחס למשפט. קבלת עדות היא חלק מתחילת המשפט, מתחילת הדין, כי אחר כך דנים על פי זה. אז מה? דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה. גומרים בלילה זה רק הפסק דין. אבל קבלת העדות בעצמו זה תחילת המשפט. קבלת העדות, לומדים את זה מפסוק, ביום הנחילו את בניו, שזה רק ביום. למה? כי זה כמו תחילת דין. תגיד לי, כבוד הרב, פעם אתה אומר שקבלת עדות זה כמו גמר דין, פעם כמו תחילת דין? תשובה. ביחס לעדים זה כמו גמר דין, כי הם גומרים את תפקידם. אבל ביחס לכל המשפט כולו, זה התחלה של המשפט. אז אומרים התוספות בסנהדרין, בדף למדלד, שקבלת העדות היא כמו תחילת דין, וזה חייב להיות ביום. טוב, יספיק לנו הנושא הזה. מישהו רצה עוד לשאול על זה עוד שאלה? אז לפעמים ביקשתי מכבוד השופט שיגיד לנו איך המנהג היום בבתי דינים, מי צריך לעמוד, מה ומתי, כי הכל, בטח יש השראה של הדת היהודית גם בנושאים הללו, למרות שהמשפט הוא משפט הבריטי, לא המנדטורי. אז מה היום נוהגים? מה היום נוהגים? העדות בעמידה. וכשהעד מעיד, אז בעלי הדינים מה? יושבים. זאת אומרת, כמו, במילים אחרות, כמו התוספות שלנו. המנהג כתוספות שלנו.
כן, אני ראיתי שהרמב"ם כותב היום שבסוף כולם יושבים כל הזמן.
הרמב"ם כותב שאין לנו כוח, הרמב"ם כותב שאין לנו כוח להעמיד משפטי הדת על תילם, ולכן מפני המחלוקות מושיבים את כולם מתחילה ועד סוף. אבל היום מעמידים את העדים.
רק העדים.
העדים מעמידים.
עדות היא בעמידה.
כל עד בזמן עדותו.
עכשיו, בדרך כלל היום פסק הדין לא שולחים לצדדים בדואר.
אבל פעם...
אבל גם אם הוא בעולם יושבים.
יושבים. טוב, עכשיו שאלות.
זה בדין הממונה. בנפשות, תחילת הדין, כשמקרים לו את כתב האישום, עקרונית זה צריך להיות בעמידה, הנאשם מקום לעמוד, ואומרים לו, אתה נאשם שזה.
ואז הוא עונה מה שהוא עונה, זה
אמור
להיות בעמידה, אני לא מבין את זה בבד. תחילת הכרעת הדין בסוף צריכה להיות בעמידה ובצלו כל כך מפקידים,
והעדויות הפרמידה. עדויות בעמידה של העדים. של העדים. ובעלי הדין?
לא. טוב,
שר
כוח. שאלות,
סשה. אני שואל, כאשר בשלב הטענות, האם בעלי הדין עומדים?
בזמן הטענות יכולים גם לשבת?
מותר לשבת?
לפי רב יהודה. רב יהודה הרי אומר, זה מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה. תנא קמא אומר, עמדו שני אנשים תמיד בעמידה. כך תנא קמא אומר. רב יהודה אומר, לא. רב יהודה אומר, אי מתי? בשעת גמר דין. ולפי התוספות גם בשעת העדות. מתוך כך אתה לומד, העדות זה אחרי שלב הטענות, כי מה אנחנו יודעים, על מה צריכים עדים, איזה נקודה הם חולקים בעלי הדינים. זאת אומרת, קודם בעלי הדינים פותחים את פיהם ואומרים את טענותיהם, בשלב הזה הם לא צריכים לעמוד.
אינטואיטיבית, לחלוטין, הייתי מצפה שתהיה דעה לפחות, שכל פעם שיש מישהו אינטראקציה עם הדין, עם הדיינים, הוא
אומר, מתוך כבוד ובדין. טוב, בסדר, מזל שאת הפסקים אנחנו לא פוסקים אינטואיטיבית, אלא על פי מה שכתוב בתורה, ובוא נראה מה פסק הלכה ברמב״ם, בוא נראה. אני אגיד לך, הייתי אומר את המשפט שלך, אינטואיטיבית, אני ישר פותח את הרמב״ם ומחפש מה הוא כותב. כך אני הייתי אומר, כאילו באופן טבעי, יהיה בעיניך באופן טבעי לראות פסק הרמב״ם, בוא נראה. פרק כ"א הלכה ג' אומר הרמב״ם, פרק כ"א מלכות סנהדרין הלכה ג' לא יהיה אחד יושב ואחד עומד, אלא שניהם עומדים. שניהם עומדים, משמע שכמו שאתה אומר ששניהם עומדים, ואם רצו בית דין להושיב את שניהם מושיבים, ולא יישב אחד למעלה ואחד למטה, לזה בצד זה. במה דברים אמורים? בשעת מסע ומתן בדין. אבל בשעת גמר דין, רמם כאילו קופץ ישר לגמר דין, ולא מזכיר עניין של אגדת העדות, משמע כמו תוספות שלנו. בשעת גמר דין, הכל בעמידה שנאמר, ויעמוד העם על משה. ואיזה הוא גמר דין? יש פלוניית החיי, פלוניית הזכאי. במה דברים אמורים? בעלי דינים, אבל העדים לעולם בעמידה, שנאמר ועמדו שני אנשים. אז יוצא שהעדים לעולם בעמידה, ובעלי דינים משמע רק בשעת גמר דין, אבל יוצא שבשעת העדות, אז בעלי הדינים אינם צריכים לעמוד. כך יוצא מהרמב״ם, שבשעת אגדת העדות, מצד הדין, בעלי דינים לא צריכים לעמוד, ו... הסוף מסכם הרמב״ם
בטענות, רק נאמר שלא יכול להיות שאחד יעמוד.
כן, בסוף מסכם הרמב״ם, כבר נהגו כל בתי דיני ישראל מאחר התלמוד בכל הישיבות שמושיבים בעלי הדינים, מושיבים את העדים, כדי לסלק המחלוקת שאין בנו כוח להעמיד משפטי הדת על תילם. טוב, עכשיו אולי כדאי לראות גם מה כותב מרן בשולחן ארוך. אולי אפשר לבקש מי שיכול למצוא לי שולחן ארוך חלק א', כאילו גם הוא יפסוק כמו הרמב״ם שאין לנו כוח, אבל לראות את הדין של מה מעיקר הדין. טוב, אז אם כן ראינו מה הרמב״ם שהוא מצטרף לתוספות שלנו, והוא סובר שבעלי דינים רק בגמר דין בעמידה, מעיקר הדין. רבי עמנואל, אין לך שאלה, כן. עוד פעם? העדים, שהיום אין לנו כוח להעמיד משפטי הדת על תילם? אני קורא, כבר נהגו בכל בתי דיני ישראל מאחר התלמוד בכל הישיבות, מושיבים בעלי הדינים ומושיבים העדים כדי לסלק המחלוקת. כדי לסלק המחלוקת, שאין בנו כוח להעמיד משפטי הדת על תילם. אז משמע כולם. וזה בנוי, כמובן זה בנוי, על זה שבדיעבד כשר. כי אם בדיעבד לא היה כשר, היה קשה לנו להקל בדבר. אלא ברור, רואים גם מהרמב״ם הזה, כמו שכתב הר"ן, שכל המצוות האלה מצווה לכתחילה.
איזה מחלוקת
דיעבד? מה? המחלוקות בין האנשים, זה עומד, זה יושב, למה אתה מושיב אותו, למה אתה מעמיד אותי, ככה. כן, כבר, לא רצו כבר לחלק, אפשר כוח. אפשר כוח. נראה מה כתב מרן בשולחן ערוך. כותב הרמב״ם, צריכים העדים לכתחילה להעיד מעומד, ואם העד תלמיד חכם מושיבים אותו. אז הוא כותב שלכתחילה צריכים להעיד מעומד, זה לפני העניין של הרמב״ם. הדיינים צריכים הדיינים לכתחילה להיות יושבים בשעת קבלת העדות. אני מחפש את הדין שהוא כותב שאין בנו כוח להעמיד. בסוף הסימן כותב המחבר, שבסוף סימן כ"ח כותב הרמב״ם, אם קיבלו הדיינים את העדות מעומד, מה שעשה עשוי, והם היו נסמכים. ובסימן י"ז התבהר שעכשיו נהגו להושיב את כולם, אפילו גם אפילו את העדים. טוב, אז הוא מסכים לרמב״ם שאין לנו כוח להבין לפי זה הדעת על תילם. טוב, מי רצה עוד לשאול? רבי מנואל, כן. לשון הגמרא לפי הר"ן, בוא נראה, מחלוקת בשעת משא ומתן, אבל בשעת גמר דין, דברי הכל, דיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידה, כן? אז מה השאלה שלך? משא ומתן.
משא ומתן,
של דיון, כן. אני אגיד לך את השלבים של המשפט, ועד אתה תסדר את זה בראש, וכולם יסודרו בראש. שלבי המשפט הם, שלב הראשון, שמיעת הטענות. מי פותח את פיו ראשון? התובע או הנתבע?
התובע.
התובע פותח את פיו ראשון, ואומר מה הוא תובע. אחר כך שואלים את הנתבע, מה יש לך להגיד? אומר מה יש לו להגיד. מתוך כך אני מבין מה המחלוקת ביניהם. לפעמים הדיין כבר יודע לפסוק על פי הטענות, מספיק לו, כי לפי הטענות הוא כבר רואה איך הדין נוטה. לפעמים אם אחד הצדדים טוען על עובדות מסוימות, מחויב להביא עדים. אומרים לו תביא עדים, מגיעים לשלב השני, והוא שואל אגדת העדות. אז אגדת העדות יכולה להיות שהתובע מביא עדים, יכול להיות שגם הנתבע מביא עדים אחרים לזכותו, יכול להיות שלא. אחרי שלב אגדת העדות, אנחנו צריכים לדעת מה הקשר בין העדות לבין הטענות, ואז זה שלב של משא ומתן של דיינים. אחד אומר לשני, נכון, הוא הביא עדות על זה ועל זה, אבל זה לא לעניין, כי הנקודת המחלוקת היא אחרת, ועל זה העד השיב שהוא לא יודע, אז מה, לא עוזר לי העדים? שופט השני אומר לא, אבל הוא אמר כך. כלומר, הם נושאים ונותנים מה המשקל של הטענות, מה המשקל של העדויות ביחס לטענות. זה שלב מסע ומתן. מתוך המסע ומתן, הדיינים מגבשים את הדעה. מגיעים לשלב של פסק הדין. אז נחלקו בעלי התוספות, אם לכולם ברור שהעדים צריכים לעמוד בשעת אגדת העדותם, שזה כמו גמר דין על המציאות. והשאלה אם זה מחייב גם את בעלי הדינים לעמוד. תוספות אחד אומר, עמוד על רגליך ויעידו בך, וגם הר"ן אומר, אז גם בעלי הדינים צריכים לעמוד בשעת אגדת העדות, והתוספות אצלנו אומר לא, אגדת העדות העדים צריכים לעמוד, ועל בעלי הדינים הגמר דין שלהם יהיה בסוף בגמר דין. על מה שציטט רבי עמנואל זה לכולה אלמה, שבשלב המסע ומתן זה שלב ביניים בין אחרי אגדת העדות, ואז דנים מה המשקל של העדויות ביחד לטענות. לפעמים העדויות הן לא לעניין, הוא מביא עדויות על זה וזה וזה, אבל זה לא הפוינטה, מה זה עוזר. ולפעמים זה כן לעניין, בסדר רבי עמנואל? אז שדנים מה משקל הראיות, המסע ומתן והטענות, בשלב הזה שופטים דנים, אז זה לא צריכים לעמוד. כן. כן, נכון, לפי זה בשעת הטענות או בשעת הזה יכולים לשבת, לפי חכמים. כן, עוד מי רוצה לשאול, עוז. בעלי התוספות יהיה מחלוקת, האם בזמן קבלת עדות צריכים גם הבעלי דינים לעמוד. לא, בצד ימין אין מחלוקת. ביחס לעדים אין מחלוקת. ביחס לעדים, מה שכתבתי בצד ימין, אין, רק בצד שמאל, אחד ושתיים, זה באחד ושתיים זה מחלוקת, בין אחד לבין שתיים. דיינו, קבלת עדות ביחס לבעלי הדינים אחד ושתיים. אחד אומר שזה לא צריך לעמוד, וסנהדרין אומרים צריכים לעמוד, אחד ושתיים. על צד ימין וללא מחלוקת. בסדר?
עוד שאלה, למה המידה לא תהיה רק שהדיינים יגידו, טוב, קיבלנו אתכם, שמענו את הדברים, ולא שהמידה תהיה בשכל...
של מי? של בעלי הדינים? בסדר, כן? כך אומר רבי יהודה. רבי יהודה אומר לפי תוספות אצלנו שבכל השלבים רשאים בעלי דין לשב חוץ משלב גמר הדין. שאומרים שגם קבלת עדות זה גם כמו גמר דין על המציאות, ואם זה כמו גמר דין צריכים בעלי דינים גם לעמוד כמו שהעדים עומדים. לא יודע, צריך, בראשונים כתוב, כמו שרואים הגמרא, אז אין לנו אלא מה שכתוב הגמרא, עמוד על רגליך ויעידו בך, כלומר כשהוא מעיד על שמעון בן, על עבד שמעון שדח, אז צריכים לעמוד, משמע בכל העדות, הגמרא משמע שבכל שלב העדות צריך לעמוד, בסדר? בסדר? כן, אבל בכל אופן צריך, לפי התוספות צריך לעמוד בכל השלבים. בסדר? טוב, אנחנו נמשיך בגמרא הלאה. יש לנו דברי תוספות. בעצם נראה את הגמרא. דבר אחר, בסדר? תנו רבנן, בצלת תשפוט עמיתך, שלא יהיה אחד יושב ואחד עומד, אחד מדבר כל צורכו, אחד אומר לו, קצר דבריך. זה הרי מה שאומר רבי יהודה. דבר אחר, תשפוט עמיתך, ודן את חברך לכף זכות. אם אתה רואה דבר שאתה יכול לדונו לכף חובה ולכף זכות, אחריהו לזכות ואל תחשדהו בעבירה. תני רב יוסף, צדת לשפוט עמיתך, עם שאיתך בתורה במצוות, ישתדל לדונו יפה. רב אולה ברי דרב אילאי, אבל לדינה כמה דרב נחמן, שלח לרב יוסף את המילים הבאות, אולה חברינו, עמית בתורה ובמצוות. טוב, אמר למה היא שלח לי? לחנוף אליי? בטח שלא, אז למה הוא שלח לי? הדר אמר למשרי בתגרי, למשרי בתגרי, זאת אומרת אומר רש"י, אם השתדל לדונו יפה, אומר רש"י, לקמן מפרש לה, למשרי בתגרי, אם באו שני דינים לפניך, שני דינים, כלומר ארבע בעלי דינים, שני דינים, אחד מהם של תלמידי חכמים ופוסק אותו תחילה, ופתור אותו מלפניך. למה? כי הזמן של תלמיד חכם הוא יקר, יכול ללמוד בזמן הזה, אז לכן תקדים את התלמיד חכם. אבל רש"י אומר מקרה אם באו שני דינים לפניך, מה שאמירה שהיא שאם באים שניהם יחד, אז את מי תקדים? אולי אתה תיקח מטבע ותזרוק עץ או פלי, אז במקום עץ או פלי אתה מקדים תלמיד חכם. יוצא מרש"י, אבל אם לא בא באותו זמן, אלא קודם בא דין אחד, ואחר כך בא זה של התלמיד חכם, אתה לא עושה כלום, כי כבר אתה התחלת עם זה. רק אם באו שני דינים לפניך, ואז אתה יכול להקדים את מי שאתה רוצה, אז יש לך מצווה להקדים את התלמיד חכם. אומר רש"י למשרי בתגרי פה, כדי פרישת, אם בא דין אחר לפניי, אפסוק את זה תחילה. גם התוספות אומרים, למשרי לי בתגרי, שבאו שני דינים בבת אחת. מדובר שבאו בבת אחת. דאם בא דין אחד תחילה, אם בא אחד תחילה, והוא הקדים, צריך להקדימו. כי למרי מסנדרין, כגדון כגדול, תשמעון. זאת אומרת שאתה צריך להקדים את מי שקדם, אתה לא יכול לעשות אפליה ביניהם, אז אם יהיה תלמיד חכם שבא אחר כך, אתה לא מתעסק איתו, כי אתה הולך לפי הסדר של מי שבא ראשון. הנה מי, הסדר כבוד התורה עדיף, כי דברים על פרקבטר לכתובות. זאת אומרת, שכבוד התורה עדיף, זה גם דוחה כאילו את העשה כקטון גדול תשמעון, ואומר, אם בא לפניך דין תורה אחד, אחרי זה בא לפניך דין תורה שני, והשני הוא תלמיד חכם, אז אתה עוד, כאילו, כשעוד לא התחלת הכוונה, אם התחלת, התחלת, אם התחלת, התחלת, אבל אם עוד לא התחלת, אז תקדים את התלמיד חכם, אפילו להקדים את השני. זה חידוש גדול של התירוץ השני של התוספות. בתירוץ הראשון ורשי, הם לא מסכימים, אומרים דווקא אם באו בבת אחת, אבל אם באו זה אחר זה, לא. נראה מה כתוב בסנהדרין מהפסוק כקטון כגדול תשמעון. רגע. אומר רש"י, אם בא לפניך דין פרוטה וחזר הוא בא לפניך דין אחר של מנה, הקודם לפניך הקדם לחתוך. זה לומדים מהפסוק קדון גדול תשמעון, לקדומי, נראה את הדין הזה ברמב״ם, בהלכות סנהדרין, פרק כ' הלכה י', ונראה גם מה הדין בתלמיד חכם, אם מקדימים או לא. נראה קודם כל סנהדרין, פרק כ' הלכה י'. אומר הרמב״ם, פה הוא לא מביא את זה בדיוק איך שהנידון שלנו, מה? נבדוק, כן? השאלה היא למה לא. הרדב"ז מביא את הגמרא, אם בא לפניך דין אחד אפילו של פרוטה, תפסוק אותו תחילה, ואחר כך תפסוק את הדין של המנה. וזהו שכתב הרמב״ם, שיהיו שווין בעיניך לכל דבר. ומסתברא לי, שאם הדין של הפרוטה צריך עיון ומתון, יותר מסובך. אותו של מי המנה פשוט הוא מאוד. פסיק ושר אלי, שאין ראוי לענות אותו מפני מיתון של זה. טוב, אם הדיין יודע את הדין, אז הוא, מה שהוא יודע, בלי לחשוב הרבה, הוא יודע. נראה מה כתב מרן בשולחן ערוך על הדין הזה, ואם הוא כתב משהו אודות תלמיד חכם בהקדמה. נראה, חושן משפט, סימן תתוו סעיף א', נראה אם יש משהו בהלכה. יש לנו שני תירוצי התוספות. אם בא לפניך קודם דין של עם הארץ, ואחר כך בא דין תלמיד חכם, מה הדין? שני תירוצים של התוספות, נראה. קורא שולחן ערוך מרן, סימן תתוו. איזה דין דנים תחילה? צריך הדיין שיקדים לדון הדין שבא לפניו תחילה, אבל צריך להקדים דין של תלמיד חכם אפילו בא לבסוף. מה שם הרמב״ם משולחן ערוך שפסק כמו תירוץ שני של התוספות, שאפילו אם תלמיד חכם בא לבסוף גם צריכים להקדים אותו. וכל זה למה? כדי שלא יתבטל מלימודו. אבל אם בא קרובו של התלמיד חכם, קרובו, אם פתחו בדין אחר, אני לא צריך לפסוק. טוב. מאיפה הוא לומד את הדין הזה? נירד הסבירה להיחי, כיוון שמשמעות כקטון הגדול תשמעון, משמע דאקרא לא קפיד אלא השמיעה. רוצה לומר, לאחר שפתחו בדין של הקטן והתחילו לשמוע תנותיהם, שוב אין לדחותן בשביל דין הגדול. אז זה נקרא מצוות עשה, גדול הגדול תשמעון. עכשיו, אם יש עניין של כבוד התורה, כיוון לקמלן שעשה של תלמיד חכם דוחה את העשה הזה, ממילא נשמע הדין של התוספות, שאפילו פתחו בדינו של האחד קודם, דיינו השמיעה, דוחים אותו מפני דינו של התלמיד חכם. טוב. מכל מקום חז"ל הסמכו ההיקרא, גדול גדול תשמעון, אפילו עדיין לא פתחו בדין הדי המוקדם, אלא בא לפני הדיין תחילה, אסור לדחותו ולדון את המאוחר. משום כן נקטו הגמרא והפוסקים לשון, בא לפניו תחילה. אז הם אמרו והם אמרו. הם אמרו שדוחים, והם אמרו, אז יוצא לפי מרן, שאם יש תלמיד חכם, אז אפילו אם פתחו בדין כבר עם הראשון, אז אפשר להקדים את התלמיד חכם, או מצווה להקדים את התלמיד חכם. למה? שלא יתבטל מלימודו. זה החידוש. טוב, נמשיך הלאה בגמרא. יש עוד כמה פרטים באחרונים פה, אבל לא צריכים להאריך מדי הרבה. אז התוספות, אז רואים שההלכה כמו התירוץ השני של התוספות, שמרן כתב אפילו פתחו לבדינה, ובאחר כך תלמיד חכם, אז הוא יקדים את התלמיד חכם. רבי דוד, כן. אני חשבתי ששכיר אסור לו ללכת למשפט של עצמו בזמן שהוא שכיר אצל מישהו אחר. כי אם הוא שכיר אצל ראובן ויש לו איזשהו משפט, אז הוא לא ילך בזמן של השכירות למשפטים שלו. כי הזמן של הבעל הבית, אל תלך בזמנים האלה, תלך בזמנים שלך. אם אתה שכיר אצל הבעל הבית, מותר להתפעל מנחה במקומות עבודה, דבר מצוי מאוד. האם מותר לאנשים שעובדים בכל מיני מקצועות להתפעל מנחה במקום העבודה? כי הרי הם גוזלים את הזמן של העבודה של הבעל הבית.
מוסתר בהסכמי עבודה.
מה?
מוסתר בהסכמי עבודה.
זהו, תשובה, הסכם עבודה, בדיוק. כיוון ש... יש עניין של הסכם קיבוצי, אז זה הסכם עבודה. מהמילים הסכם עבודה אתה שומע שבעצם הזמן של הפועל שייך לבעל הבית. אבל כמו שהוא נותן לו חצי שעה לארוחת צהריים בצהריים, וכמו שהוא נותן לו עוד זכויות, אז הוא נותן לו גם זמן להתפעל מנחה, אבל צריך רשות לדבר. עכשיו פתאום השכיר קיבל דוח. והדוח הזה הוא לא צודק, כי אמרו לו נסעת כך וכך, והוא טוען לזכותו שלא היה ככה, הוא קיבל משפט. האם הוא רשאי להיעדר מעבודתו? התשובה לא. לא רשאי. מה הוא יעשה? צריך להחתים כרטיס שהוא יוצא מעבודה, אז הוא מפסיד את הכסף של הזמן הזה. או יגיד לבוס שלו, יש לי משפט, אתה מרשאי ללכת או לא. ואז אם הבוס מרשאי לו, אז הוא הולך. ואם לא, אז לא. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שיוצאים לסידורים באמצע העבודה. סידורים, נהיה דבר מקובל במשק. לא רוצה להגיד עובדים של מה ושל מי, יש אנשים שבאמצע עבודתם, אני מחפש, בא מחפש את הפקיד, יצא לסידורים, יצא לפה, לא אומרים לו יצא לסידורים. אומרים הוא בישיבה, יש הרי פתגם כזה, אומרים הוא בישיבה, אבל לא ישיבה ולא נעליים. יצא לסידורים של עצמו, האם מותר? ודאי שלא. כן, מה שרבי דוד אומר, אם השכיר הוא בא לבית הדין על זמנו של הבעל הבית, וזה דבר שבכלל לא יעשה, אז אסור לו את זה לעשות. אז או שבעל הבית אומר, נתן לו רשות, נתן לו רשות, נתן לו רשות, אז תעמוד בתור כמו כולם.
בסדר?
מה מה?
מה ההגדרה של
תלמיד? מגדל תלמיד חכם, שכל זמן פנוי שיש לה הוא יושב ולומד. יש שאלה בפוסקים, זה לא רציתי להיכנס לזה, כי זה עריכות דברים, האם יש דין תלמיד חכם בזמן הזה לעניין זה? יש כאלה שאומרים שאין דין תלמיד חכם בזמן הזה לעניין זה, ויש אומרים שכן, אני לא רוצה להיכנס לדבר. יש דיון בסמא, פתח תשובה ועוד, אבל כל פנים, לא נכניס כאן את הזמן של הבעל הבית, כי לכתחילה אני חושב אסור לקחת זמן של הבעל הבית לצורך פרטי, אלא אם כן ביקשת רשות. אתה יכול להגיד שכבר היום, זה כבר נפוץ, זה כבר נהוג, אז לא צריכים לבקש רשות. יש דברים שזה נפוץ ונהוג, כמו לאכול חצי שעה בצהריים, או להתפעל מנחה, זה כבר נהיה נפוץ, שכאילו זה כבר כאילו חלק מההסכם הקיבוצי. אבל יש לו לסדר דברים, סידורים, לא?
אפשר ליצור מצב שבאמת הוא
תהיה עם
זה בעל הבית,
התחילה
המשפט, פתאום
מופיע
את המחכם,
אנחנו
יוצרים,
עכשיו
זהו,
גם
אמרנו, אנחנו יוצרים.
כן, כן, ככה יוצא.
הוא תהיה
בראש,
והתחילה
משפט, אם עברת המחכם, הוא כבר עושה הכל. עוד פעם, אתה יודע, לצען. טוב, גם תלוי איך המשפט מתנהל, אם באמצע העניין הם לא יפסיקו בשביל תלמיד חכם. כן.
שאלה לגבי לצאת באמצע העבודה, אם הוא עובד מדינה, הבוס שלו הוא לא אחראי עליו.
הבוס שלו גם עובד מדינה.
כן, כלומר זה כמו שמישהו
בסופר
אומר, טוב, אתה יכול
לטעום. לא שלו. כן. נכון, נכון, לפעמים הבוס שלו אין לו אפשרות לתת לו רשות, נכון? אם זה בוס פרטי יכול לתת רשות, אבל אם הבוס הוא גם עובד מדינה, הוא לא יכול לתת לו רשות. צריכים לסדר את זה עם מי שצריך. עם מי שצריך. אבל נגיד, נגיד, להתפעל מנחה, בעיריית ירושלים, יש בעניין קבוע למנחה בצהריים בעניין עירייה, בית הכנסת על שם שמואל מאיר, זכרונו לברכה. זה כבר קבוע. זאת אומרת, זה כבר, כאילו בהסכמים של העירייה כבר מזמן. אבל ברור שהבוס הישיר שלך לא תמיד יכול לתת לך רשות, כן? ואותו דבר, לקחת דפי מחשב מעבודה, להשתמש לבית, גם אסור. וכהנה וכהנה כל מיני תירים שאנשים מורים לעצמם וחושבים שזה מותר, אבל זה אסור. כן.
השאלה שלי הייתה, יוצא מפה שאו שרב נחמן לא יודע שזה הדין, שתלמיד חכם קודם?
איפה? לא, הוא שאל, הוא רוצה שאני אחניף לו, מה הוא רצה בדיוק? הוא שאל, הדר אמר למי שעלה בתיגרי. שאני אקדים את הדין שלו, כאילו הוא שאל מה הוא רוצה בדיוק. תוספות אומרים עוד אפשרות, אבל מצי למימר, להפוכה בזכותי, כי נמרי פרק כל כתבי, תהיתי לי, את יצורה מרבנן, כמי לדינה, לא מגנינה רישה בי סדיה, עד מהפכה בזכותי, נאפר בזכותו. זאת אומרת, לא יכול להיות שככה וככה, כנראה, למצוא לו צד זכות. אם ראית דבר לא הגון, חובה לך לחפש לו צד זכות. בסדר? אז יכול להיות שהוא שלח לו גם בשביל זה, אנחנו לא יודעים. זה משהו. תסתפק. מה הוא רצה. הגענו עד אינה מלשוד עד דייני, זה כבר נראה מחר. תכינו מחלוקת רש"י ברבנותם, מה זה שודה דדייני בכל השס וכתובות, נדבר על זה מחר, וגם המשך הגמרא. בוקר טוב לכל הציבור היקר.